הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
אמש בשעה 10 בערב זה קרה. פיגוע ירי סמוך למרכז מורשת בגין בירושלים. בירי נפצע קשה יהודה גליק העומד בראש הקרן למורשת הר הבית. זמן קצר לפני כן נשא דברים בפני באי כנס במרכז מורשת בגין. באמצע הדברים הנייד שלו צלצל והוא התלוצץ עם הקהל ואמר, אני משאיר את הסלולרי דלוק כדי שאם יגידו לי שיש אישור לבנות את בית המקדש נוכל לגשת לכך מיד. התלוצץ עם הקהל, אבל כנראה התכוון לזה אפילו קצת יותר ממה שכולנו אמנם רוצים, אבל אולי לא מספיק מתכוונים כמוהו. אז כאמור, מצבו קשה, הוא בבית החולים, ועוד מעט ננסה להתעדכן גם על מצבו. אבל בכלל, שוב לנסות להבין איך הגענו למצב הזה, איך ירושלים הפכה לעיר שלא פשוט לחיות בה ולעיתים אף מסוכן. על עניינים, בעיקר על העניינים האלה, ועוד עניינים נוספים ככל שנספיק הבוקר הזה. יעל איבר עורכת את התוכנית, נתי חדד מפיק אותנו, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ובנצי ליזרוביץ' כתבנו לענייני משטרה, פותח איתנו הבוקר הזה. שלום לך.
שלום וברכה, אריאל.
טוב, תן לנו איזשהו סיכום של סדר האירועים כפי שאנחנו יודעים לספר עליהם.
כן, אז אמש סמוך לשעה 10:20 בלילה, התקבל דיווח במשטרת ירושלים ובמגן דוד אדום על ירי סמוך למרכז מורשת בגין, שנמצא באזור גן הפעמון ובסינימטק מהצד השני. למקום הוזרמו כוחות גדולים, ועד מהרה התברר כי יהודה גליק מתנועת נאמני הר הבית נורה לפחות 3 כדורים בפלג גופו העליון על ידי חשוד שנמלט מהמקום באופנוע. הוא הגיע אליו כשהוא חבוש בקסדה ולבוש שחורים. יהודה גליק עמד מחוץ למורשת בגין, שוחח עם שני אנשים. הוא הגיע אליו, הוא שאל אותו האם הוא יהודה גליק. כשהוא אמר לו כן, הוא ירה בו 3 כדורים ונמלט עם האופנוע לכיוון אזור עמק רפאים. כוחות מדע ואיחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני. הוא פונה במצב קשה מאוד לבית החולים שערי צדק, הוכנס לחדר ניתוח, שם ניסו הרופאים לייצב את מצבו, אם כי מצבו השתפר, אבל הבוקר הזה עדיין הוא לא יצא מכלל סכנת חיים. כוחות גדולים של משטרה הקימו מחסומים על מנת להתחקות ומצוד אחר היורה. כמו ששמענו לפנות בוקר, כוחות גדולים של ימם ובעקבות מידע מודיעיני של משטרת ירושלים ושירות הביטחון הכללי כתבו את ביתו של החשוד בירי בשכונת אבוטור שבמזרח ירושלים. הוא החל לפתוח בשלבר הכוחות, היה חילופי ירי בינם לבין החשוד שבסופו הוא חוסל. מה שאנחנו יודעים, ככל הנראה החשוד עבד באזור במסעדה שם במרכז מורשת בגין, ובסמוך לביתו גם הותר האופנוע והאקדח שככל הנראה שימש אותו לביצוע הירי.
אז המחבל, אפשר לומר, חוסל במהלך הניסיון לתפוס אותו.
יש עוד עצור שם, מישהו מהאזור, יכול להיות שהוא סייע לו. מיד לאחר הפיגוע הזה הגיעו למקום מפקד משטרת ירושלים, ניצב צ'יקו אדרי, השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ', גורמי שבק, קיימו ישיבת הערכת מצב, שבמהלך הישיבה הוחלט לפי המלצת השבק לסגור היום את הר הבית לכולם, גם למוסלמים וגם ליהודים. המשטרה תגברה את מחוז ירושלים בעוד שוטרים מהבוקר הזה. כזכור לך אריאל, מתחילת השבוע 1,000 שוטרים הגיעו לתגבר את מחוז ירושלים בעקבות האירועים.
ובעקבות מה שהראה, עוד שוטרים חוץ מאותם 1,000?
עוד שוטרים. בעקבות מה שהראה אתמול, המשטרה תגברה במאות שוטרים עוד את מחוז ירושלים. יש חשש גדול, הפרות סדר, גם מהצד הערבי, גם מהצד היהודי, דברים של תג מחיר. המשטרה תגברה, השר הורה להזרים כוחות בעיקר ממחוז יהודה ושומרון וממחוז מרכז לירושלים. במהלך היום יקיים השר והמפכ"ל הערכות מצב עם גורמי הביטחון השונים על מנת לראות איך נערכים לקראת הימים הבאים.
אני רוצה לצרף לשיחה הזו את יעקב. בוקר טוב לך יעקב.
בוקר טוב ומבורך.
היית במקום כשזה קרה?
הייתי במקום, אם זה נקרא במקום, ממש כמה מטרים ליד.
שמעת את העיריות?
לא, הייתי בתוך רכב סגור, לא שמעתי שום דבר, רק ראיתי את האופנוע שחוצה את הצומת. גם לא קישרתי שום דבר ברגלים הראשונים, אבל כשראיתי מישהו לא חוצה צומת, גם כשהוא באור אדום, זה לא נראה משהו, בנסיעה בירושלים בלילה, לא נראה משהו מיוחד, אבל... כשראיתי בן אדם רץ לכיוון הצומת וצועק משהו ולופף עם ידיים, אז עצרנו בצד. והוא אומר, ירו בו, ירו בו, אז עצרתי בצד, לאט לאט, אתה מגיע לאירוע, לאט לאט אתה קולט איפה אתה נמצא, לאן נפלת.
ואז אתה מגיע, אתה רואה שם את יהודה גליק, אתה מכיר אותו?
אני מכיר אותו בפנים, כן.
אוקיי, ובאיזה מצב אתה פוגש אותו?
כשאני באתי, אני אגיד לך, ממש דקה אחריי הגיע גם... אופנוע של חובש של איחוד הצלה, גם התחיל לטפל בו, והוא מלמל כמה מילים, הוא אמר משהו, אתה יודע, כזה מאוד חלש, אמר כואב לי, כאילו הצביע על הבטן למטה, אבל זה היה נראה ממש במצב לא טוב, ממש לא.
אבל עדיין תקשר איתכם, זאת אומרת, כשאתה הגעת הוא עדיין היה בהכרה.
כן, כן, הוא עדיין מלמל, כן, הוא אמר כואב לי, הוא ניסה קצת לזוז, הוא הזיז את היד, אבל זה היה ממש לשניות הראשונות, תוך כדי כבר לא...
ברגעים שאחרי, לאחר שפונה, מה קרה במקום?
הגיעו, תקשיב, זה סמטה קצת, מי שמכיר את האזור, זה סמטה קצת צדדית ברחוב, בעורק הראשי הזה של עמק רפאים וגן הפעמון. שמעתי הרבה סירנות והרבה בלגן, אתה יודע, רכבים שנוסעים עם יללות. עליתי לצומת, ואני רואה פשוט, אתה יודע, רכבי חירום נוסעים, הלוך חזור, הלוך חזור, אתה יודע, סימנתי שזה המקום. פה שוכב פצוע. כשהגיעו הניידות משטרה, אמרתי להם, ירו פה במישהו, הרוכב קטנוע ברח לכיוון, איפה שהתחנה דלק, כיוון עמק רפאים, הם התחילו לדלוק לכיוון. והניידת טיפול נמרץ שהגיע, אז פשוט פינו לה מהר, אמרנו, הם פה נמצא, זה נותן ממש למקום, הרופא שירד, אמר מיד לעלות אותו לאלונקה ולבית חולים, אפילו אם אתה אפילו שנייה אחת שמה, לעלות לאלונקה ולפנות.
וההתקהלות של אחרי הפינוי?
זה כבר היה ממש, אתה יודע, במהירות. הרבה אנשים, הרבה כוחות משטרה, הרבה.
אוקיי. יעקב, דריה, תודה רבה לך על הדברים.
יום טוב.
בנצי, המשטרה יודעת מה היא צריכה לעשות בעת הזאת, או שיש איזשהו בלבול גם בתוך המשטרה?
לא יודע אם בלבול, אבל אין ספק, האירוע הזה והאירועים בכלל בשבועות האחרונים בירושלים, המתח הזה גם סביב הר הבית וגם סביב הפיגועים שהיו בשבוע האחרון, יחד עם האירועים האחרונים של הפרות הסתר בסילואן, בסעויה, אין ספק, מצריך את המשטרה גם חשיבה וגם מערכות מיוחדת, וזה בעצם מה שהמשטרה עשתה ועושה בימים האחרונים, מתגברת את המחוז על מנת להחזיר את הביטחון לתושבים. אגב, אני יודע שגם ראש העיר, ניר ברקת, תוכח ומשוחח הרבה עם מפקד המחוז, עם השר בנושא ירושלים, ורק אתמול ברקת, עיריית ירושלים בעצם, עוזרת למשטרה בכל הנושא של הפרות הסדר, ומעמידה 5 בלוני תצפית בכל אזורי מזרח ירושלים, על מנת לתת למשטרה ולסייע לה בכל הנושא של הפרות הסדר. אגב, אתמול ראש העיר ניר ברקת, שהגיע לזירת הפיגוע, הוא אומר חד משמעי שהאירוע של אתמול הוא תוצאה של הסתה שהיה בתקופה האחרונה.
כן, ובוא נראה אם באמת הפעילות המוגברת המשטרתית תוכל באמת לשנות את תמונת המצב. בנצי לזרוביץ' כתבנו, תודה.
בבקשה.
דוקטור עופר מרין, סמנכ"ל רפואה וראש מערך הטראומה בבית החולים שערי צדק איתנו, בוקר טוב.
כן.
דוקטור מרין?
כן, בוקר טוב.
כן, מה אתה יכול לומר לנו על מצבו כעת של יהודה גליק?
יהודה גליק הגיע אתמול בשעות ערב המאוחרות, יש אתם מותקנים שומעים על המצב שלו אתמול. הוא הגיע אתמול למעשה עם 4 פעמים פציעות ירי מאקדח, מה שנראה מטווח קצר, שפגעו בו בחזה, בבטן, בצוואר וביד. הוא הגיע לנו במצב קריטי, עם דימומים גם מהחזה וגם מהבטן. הוא טופל לזמן קצר מאוד ביחידת הטראומה. הוכנסו נקזים לבית החזה, והוא שם, הוא עבר לחדר ניתוח. ובחדר הניתוח למעשה הוא עבר פעולה משולבת על ידי מספר צוותים, גם על ידי צוותים של מנתחי לב, גם על ידי צוותים כירורגיים. הפעולות שבוצעו אתמול מטרתם הייתה בעיקר הפסקה ועצירה של מקורות הדימום השונים. הוא נותח ניתוח של כשעתיים, הוא עבר משם לטיפול נמרץ במהלך שעות הלילה. סך הכל מחת לחצי דם, הוא היה יציב. יש בעיה קשה מבחינת החמצון שלו, מבחינת הריאות שלו, שנובעות גם במצב הכולל הקשה שלו וגם מפגיעה ישירה בריאות. היה צריך אתמול לעשות קריטה חלקית של אחת מהריאות בגלל דימום שהיה שם.
איזה משמעות יש לפעולה כזו?
המשמעות לטווח הארוך היא נמוכה. יש לנו בגוף רזרבות גדולות של הרבה דברים, אבל בהחלט גם של הריאות. אנשים יכולים לעבור קריטה של אונה אחת של הריאה, ולפעמים אפילו של ריאה שלמה, ועדיין לחיות חיים תקינים ונורמליים, או קרוב לנורמליים. אנחנו עדיין לא בשלב של לדבר על נכות שתישאר לו מכל האירוע הזה. אנחנו עדיין בהחלט בשלב שאנחנו מדברים על הצלת החיים שלו.
זאת אומרת, הוא עדיין לא...
הוא לא יצא מכלל סכנה. לא נשקפת סכנה מיידית לחייו ברמה של דימום פעיל. זה הדברים שמסכנים אנשים באופן מיידי. אז לא נשקפת סכנה מיידית לחייו, כי הרושם שלנו בבדיקות העוקפות שאנחנו עושים שאין דימום פעיל. אבל בהחלט יש עוד מספר מערכות שהן פגועות כרגע, שאי אפשר עדיין להגיד שהן יציבות, אי אפשר עדיין להגיד שאין סכנה לחייו. בהחלט עוד יש סכנה לחייו, אני חושב שיקח עוד מספר ימים.
מהניסיון שלכם, זה כמה זמן באמת לוקח קצב התאוששות מטראומה שכזו?
לפחות מספר ימים עד שנוכל להגיד שהסכנה לחייו היא נמוכה. את הסכנה לחייו כרגע עדיין יחסית גבוהה. זה עניין של כמה ימים, הוא יהיה בוודאי מונשם ומורדם בימים הקרובים. הוא צריך לעבור ניתוח בטן חוזר, כי הניתוח שעשינו אתמול הוא ניתוח חלקי, שמטרתו אך ורק עצירה של מקורות הדימום. הוא צריך לעבור ניתוח בטן מקיף, שאנחנו לא יכולים כרגע להגיד את הזמן שלו, אנחנו מעריכים שנעשה אותו מחר.
אז אנחנו כמובן נמשיך להתפלל לרפואתו. אני מאוד מודה לך דוקטור עופר מרין, סמנכ"ל רפואה וראש מערך הטראומה בבית החולים שערי צדק.
תודה, נאחל לו החלמה ושקט
בהחלט.
תודה רבה, יום.
יריב אופנהיימר הוא מזכ"ל ודובר תנועת שלום עכשיו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לא תעלב אם אני אגדיר אותך כפעיל שמאל קיצוני, נכון?
המילה קיצוני, הייתי מחליף אותה בציוני ברשותך, אני לא חושב שאני קיצוני.
פעיל שמאל ציוני, יפה, בסדר.
לא, אני אגיד לך בדיוק, אני נגד צירוף פקודה, אני מאמין במדינה יהודית דמוקרטית. אני לצורך העניין קרוב מאוד לעמדות שמשמיעה ציפי ליבני, בוז'י הרצוג, אני פשוט נאבק עליהם אולי בצורה קצת יותר
פומבית.
אינטנסיבית.
אוקיי. אתה מכיר את יהודה גליק?
אני מכיר אותו, נפגשנו במספר אירועים, הפגישה, אתה יודע, להגיד מכיר זה קצת מוגזם, אנחנו לא חברים, ואני הכרתי אותו במסגרת העבודה, במספר אירועים נפגשנו. האירוע האחרון היה בדיוק לפני שבוע באולפני החינוכית, לפני עימות שהיה לנו בערב חדש, ואני חייב להגיד שמדובר באדם מאוד סימפטי, מאוד נחמד. עם השיחה איתו לפני השידור, גם עם רעייתו, הייתה שיחה נעימה וחברית, באופן יחסי כמובן, כן? אבל שיחה מאוד נעימה ומאוד סימפטית, והוא אידיאולוג, אני חולק על דעתו, אבל בתור בן אדם, הוא באמת עשה עליי רושם יוצא מן הכלל, אבל אני אומר לך, גם אם הוא היה בן אדם לא נחמד ולא סימפטי, פגיעה באדם, הפגיעה האלימה בכל אדם היא דבר בלתי לגיטימי, זה מעשה טרור נפשע שצריך להוקיע אותו, להיאבק בו, לטפל בו, זה לא דבר שאף אחד מסכים איתו, לא בשמאל ולא בימין.
יש משהו נורא מעודד מצד אחד בדרך שבה אתה מציג את המפגשים ביניכם, שאולי מעידים שבסופו של יום מפגש בין אנשים הוא מפגש שתמיד יוצר איזשהו חיבור. ובכל זאת, אתה יודע, מדברים בעיקר על ההסתה בתקופה האחרונה שהובילה למה שקרה אמש לניסיון רצח הזה. והבעיה הגדולה היא שאנחנו שומעים קולות שניתן להגדיר אותם כהסתה, לא רק מערבים, אלא גם מישראלים ויהודים, שאתה אולי לא אוהב להשתמש במילה קיצוני, אבל כן משתייכים למחנה שמאל קיצוני.
אני אומר לך, הקו בין חופש הביטוי להסתה הוא קו דק תמיד היה, גם בימין וגם בשמאל, אבל יש שאלה לגבי מה שקורה בירושלים ובהר הבית, ולגבי פעולות של יהודה גליק ופייגלין ואחרים, צריך לזכור משהו נורא ברור. ירושלים זה אולי הנושא הנפיץ ביותר בסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, והר הבית זה הנושא הנפיץ ביותר בנושא ירושלים. ולכן היכולת לפתוח מלחמת דת על אותם מקומות, ולעשות סוג של סינתזה בין המאבק הפוליטי למאבק הדתי, היכולת הזאת היא יכולת מאוד מאוד קלה. מי שרוצה להפוך את ירושלים ואת הר הבית ממקום של שלום וסובלנות למקום של חיכוך ואלימות, יכול לעשות את זה בקלות. עכשיו, אני חלילה לא מצדיק אף פלסטיני שתוקף או זורק אבן.
כן, אבל אני מדבר כרגע על הישראלים שמדברים בצורה חריפה מדי נגד יהודים אחרים, גם אם לא מסכימים עם דעתם.
אני אומר לך את האמת, אני לא חושב שהפלסטינים יושבים ומקשיבים לישראלים, ואם הם שומעים ישראלי שאומר שמדינת ישראל היא מדינה כובשת ואכזרית, זה מעודד את הפלסטינים לפעול. לפלסטינים יש...
לא, אבל זה ברור שמשתמשים בזה לא רק הפלסטינים, אלא גם בעולם משתמשים באמירות של ישראלים. כשעיתונאים כותבים בעד פלסטינים ונגד יהודים, גם בהקשרים של פיגועים, אז זה משהו שמחלחל החוצה.
אבל תראה, אני אישית נניח, כן? עם הרצון, אני חושב שמדינת ישראל תהיה מקום טוב יותר לכולנו, אם אנחנו נמצא הסדר עם הפלסטינים, ובמקום להמשיך ולחבק אותם...
אגב, אני חושב שכמעט ואין חולק עליך. אם יצליחו להגיע להסדר, אין ספק שיהיה טוב יותר. השאלה היא אם אפשר, אתה יודע, זה בדיוק ה...
הלוואי שלא היה חולק עליי, אני מרגיש שכן, אבל... ואני חושב שישראל עושה לא רק טעויות, אלא גם מעשים שלא יעשו ממשלת ישראל. עכשיו, אני לא יכול לשמוע את זה בבטן. אני רוצה להיאבק על מנת שהדבר הזה ישתנה. עכשיו, לבוא ולהאשים את מי שמנסה לשנות את המציאות בכך שהוא מוציא את שמנו רע בעולם, אני לא יכול לקבל את המשוואה הזאת. גם הימין יש לו דוברים, גם הם מדברים. אני יכול להבטיח לכל מי שדואג לתדמיתה של ישראל בעולם, וגם מקרב הפלסטינים, שממשל הפרובוקציות של משה פייגלין בירושלים, מתסיסות את הציבור הפלסטיני ומשחירות את פניה של ישראל בעולם הרבה יותר מדוח חדש.
אבל אתה יודע מה מעצים את הפעולות שלו? מה שמעצים את הפעולות שלו זה האמירות של חבריך בשמאל.
לא, אני לא חושב. אני חושב שמה שמעצים את הפעולות שלו זה הגיבוי שהוא מקבל יותר ויותר מהממשלה. תראה, נושא עלייה להר הבית הוא גם נושא הלכתי, וזה מאוד מעניין לראות.
כן, וצריך להדגיש, אתה יודע מה, אתה פתחת לי את הפתח כדי להדגיש שכמובן גם הרבנות הראשית וגם גדולי ישראל מתנגדים לעליית יהודים להר הבית, מבחינה הלכתית.
צריך לראות מה קורה פה. פעם, בעבר, יהודה גליק היה אדם כמעט יחיד, הייתה לו קבוצה מאוד קטנה של נאמני הר הבית, והם היו עולים להר הבית, אבל הם היו די מבודדים בחברה הישראלית, הממשלה תמיד התנערה מהם, הממסד הדתי התנער מהם, ומה שקרה בשנים האחרונות זה שהציונות הדתית הפכה את העלייה להר הבית כחלק לגיטימי מהדת היהודית. בעצם הפרו פסיקות של הרבנים שלהם, ובעיניי הפכו את הר הבית ממקום קדוש למקום פוליטי של הפגנות פוליטיות. שדני דיין, יור מועצת ישע לשעבר, איש חילוני לחלוטין, מדבר כל שני וחמישי על כך שהוא עולה להר הבית, והוא לא עולה, הוא לא הופך להיות אדם מאמין, הוא לא שומר שבת ולא מקיים מצוות, אבל הוא עולה להר הבית. למה הוא עושה את זה? כי הוא הופך את הר הבית למקום של הפגנה פוליטית, הסכסוך בינינו לבין
הפלסטינים. אני חושב שהדברים שאתה אומר מעידים על כך שהגאולה שלנו באמת בפתח. אתה גם מתבטא בצורה מאוד מכובדת ונושית כלפי יהודה גליק, וגם נותן לנו שיעור בהלכה היהודית.
אז אני, קטונתי.
משהו פה קורה, כן.
לא, קטונתי, אני לא רוצה להתחזות.
לא, זה בסדר, אני לא נגד, אני בעד, זה בסדר.
אני מנסה להראות דווקא מה שקורה בציונות הדתית. ציונות הדתית הופכת את הסכסור, בעצם משנה את הסגנון.
כן, אני חושב שהדברים ברורים, הנקודה שלך ברורה. אני בכל מקרה רוצה לסיים עם התקווה הזו שצורת השיח תישאר כפי שכתבת ואמרת במהלך אמש והבוקר הזה. אני בטוח שככה ברור שדברים טובים יותר יקרו. אני מאוד מודה לך, יריב אופנהיימר, דובר תנועת שלום עכשיו.
תודה, שיהיה יום טוב.
שלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר אור, גם לך אריאל.
עד כמה העניין הזה בירושלים אמור להיות עניין צבאי יותר מאשר משטרתי?
הוא הרבה יותר צבאי, בגלל שבסופו של דבר, אחרי שהמשטרה מסכמת את הפעילות שלה הראשונית, מיד זה עובר גורמי הביטחון. מי שעשה את כל הפעילות המוצלחת בסופו של דבר זה גם גורמי הביטחון, גם הימ"מ, וגם היחידות המיוחדות של צה"ל, וגם השב"כ כמובן, ואז זה עובר לגורמי הביטחון, כי בסך הכל דיברתי קודם עם בנצי על הנושא של תגבור הכוחות. אז למשטרה יש יעדים וצרכים משלהם, וגם יש להם גבולות מבחינת כוחות האדם שלהם. זה לא דבר שלא נגמר. ושמעת את בנצי שמדבר על כך שמעבירים את הכוחות מתחומי יהודה ושומרון. אז אנחנו ביהודה ושומרון מאוד צפויה היום פעילות אלימה, גם מבחינת התושבים וגם מבחינת הפעילות החבלנית בכל האזורים הללו. אז יש הרבה מאוד צוותים שבהם מופנים כוחות ורכזים כוחות, משפצים את כל מה שנעשה בתוכניות, ולכן הפעילות הצבאית מאוד נרחבת הבוקר הזה במהלך כל השעות האחרונות. למעשה היה תגבור כוחות ביהודה ושומרון, וזה אומר שיש הרבה מאוד נוכחות צבאית, זה אומר שיש הרבה מאוד שיתוף פעולה בין הצבא למשטרה, לשבק, ובסך הכל צפויים עימותים גם מקרב פעילי ימין וגם כמובן מקרב מחבלים שמנסים לנצל את המציאות הזאת בשטח ולפגע.
אוקיי, אני עוד מצרף לשיחה הזאת את חבר הכנסת משה פייגלין מהליכוד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עלית להר הבית הבוקר?
כצפוי, הר הבית נסגר ליהודים. המוסלמים נשארים להר, הווקף מוסלמים נשאר להר, גם מתפלל, גם מפגין.
למרות שהכניסה גם למוסלמים נאסרה הבוקר הזה, אם אני מבין נכון.
אז מדובר בהטעיה של הציבור, מוסלמים להר, מוסלמים מתפללים על ההר, גם מפגינים על ההר, את קולות הנפץ של אמצעים לפיזור הפגנות כולנו שמענו, גם את הסרטונים שהם עצמם מפיצים מתפילתם בהר, אפשר לראות באתרי האינטרנט, והתוצאה הסופית היא ש הרוצח השיג את יעדו, היהודים גורשו מן ההר.
קובי פינקלר, מה אפשר לומר על המצב הזה שבו יהודים לא יכולים להיכנס להר?
תשמע, כאן זה באמת הערכת מצב כללית. משותף לשיחה הזאת גם על הערכת המצב, לא רק השר לביטחון הפנים, גם ראש השבק, שאומר בצורה מפורשת שאנחנו צריכים בעת הזאת לנהוג בתבונה, בחוכמה, בשום שכל, וראש הממשלה מאשר את כל הפעולות הללו, ולכן כל מה שפתחתי ואמרתי, כי זה הסתכלות מעבר לנקודה הזאת של פיגוע וניסיון לפגע בתהליך המרכזי כולו. בכלל אני מתקומם נגד, אפילו נגד שר הביטחון, חבר מפלגתו של חבר הכנסת פייגלין, שמדבר על לפני 5 דקות על ניסיון התנגשות. והייתה התנגשות לכל דבר. האדם שוכב פצוע קשה מאוד, שמעת קודם את השיחה, אז כולם מדברים על ניסיון התנגשות, כאילו שזה לא צלח. צלח ויותר מכך.
כן, בנס גדול הוא נשאר בחיים.
נכון, אז לכן בהחלט צריך לומר גם לשר הביטחון, ידידו הקרוב של פייגלין, שצריך לומר התנגשות לכל דבר ועניין. הצבא מאוד מעורב, מערכת הביטחון בכלל מעורבת לחלוטין. גם היחידות המיוחדות הוזקו לתחומי יהודה ושומרון. גם תגבור לוחמים של צה"ל בתחומי יהודה ושומרון. ולכן הפעילות הזאת היא הרבה יותר נרחבת מאשר נקודתית בדבר כזה ואחר. וכמובן צופים 24 שעות קדימה, מחר התפילות של המוסלמים בהר הבית, צריכים לראות איך זה יתפתח, ובהחלט
קובי פינקלר, בשלב הזה אנחנו נודה לך. חבר הכנסת פייגלין, אתה אדם דתי, שומר תורה ומצוות, ידוע האיסור של הרבנות הראשית וגדולי ישראל לעלות להר הבית, אולי זו ההוכחה הנוספת שאולי היינו צריכים, שעדיין לא הגיע זמננו, עדיין לא נגאלנו. חבר הכנסת פייגלין? נעלם לנו מהקו? בואו ננסה לראות מה קורה איתו. נחדש איתו את הקשר. Thank you. כן, שוב איתנו חבר הכנסת פייגלין. רגע לפני שהתנתקת, לקחתי את השיחה למקום ה... טוב, פעם נוספת, אני חושב שנוכל לוותר. נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, כבר נשוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
רב ישראל גליס, איש ירושלים, בוקר טוב.
בוקר טוב, מבורך.
לפני שנתקע לנו השיחה עם חבר הכנסת פייגלי, ניסיתי להבין ממנו את עמדתו כלפי ההלכה שאוסרת את העלייה להר הבית. בוא נחדד את הדברים.
אז ככה, דבר ראשון, קודם דיבר יריב אופנהיימר, וכמעט דיבר כמו תלמיד חכם.
כן.
יש לו רמב"ם בפירוש שאומר, הוא דיבר על דנון שעולה להר הבית, סתם, כתוב, אין ראוי להיכנס למקום הנכבד ההוא תחילה, אלא לעניין ענייני תפילה ועבודה. ועוד כתוב, הנכנס לזרה לא כדי לעבוד או להשתחוות, לא כ, ולקודש הקודשים חייב מיטה. אז מי שעולה בלי כיפה, בלי רת שמיים, בלי נכתפים אפילו בבוקר, ועולה להר הבית כדי לעלות להר הבית עם איזושהי אידיאולוגיה מסוימת, הוא לא כ. כי להר הבית לא עלים, זה לא איזשהו מקום שמתחילים שם, זה לא קניון, זה לא טיילת, זה לא מקום להפגנות. בשנת 29 תרפ"ט, כשבאו המשכילים והציונים ועשו הפגנה בכותל המערבי, סבלנו אחרי זה במה שנקרא מאורעות תרפ"ט. ההתגרות עם הערבים היא מיותרת. עכשיו, לעלות להר הבית, לא עלים להר הבית. יש פסק הלכה מאוד ברור, מי הרב קוק, שכל אלה שעולים להר הבית הם תלמידיו, או מתגאים להיות תלמידיו, וכשאר הרבנים בדורות אחרי זה, עד דורנו אנו, ברור וכתוב שלא עלים להר הבית. ישנם כאלו שכן עולים, שמצאו דרך, שמצאו מקום, שמצאו מפות, שבזמן לא עשה הרב גורן, ועשו אחרים, איפה מותר ואיפה אפשר להיכנס. אבל בתקופה האחרונה יש כבר גילויים חדשים על המקום שהם נכנסים, אסור להיכנס לשם. כי קודש הקודשים, איפה שמרים היום, הוא לא בדיוק קודש הקודשים, הוא נמצא במקום אחר, אבל גם זה יש מחלוקת, אז גם איפה שהם עולים, גם לשם אסור לעלות. אבל יש להם בירורים הלכתיים שהם עשו, אני לא נקוט בשמות, אבל רבנים שהם לכאורה רבנים מאוד מכובדים, תלמידי חכמים, מכובדים מאוד, גם ראשי ישיבה, ראשי ישיבה במה שנקרא בדתי לאומי, והם מצאו יותר לעצמם, הם עולים להר הבית עם נעליים או עם גרביים, עם מקרה קודם, יש להם איזה שטר, הם עולים להר הבית. אז איך אומרים, יבוסם להם. אני אבל רוצה לדבר על לא זה להר הבית, אלא לפני הר הבית. מדבר פייגלין, הוא רץ בשמונה בבוקר להר הבית. למה הוא לא דואג שאנשים יוכלו ללכת להר הזיתים, למשל? ולא יזרקו עליהם אבנים? למה אני צריך לנסוע בבוקר בוותיקין עם קו אחד ועפים אבנים על האוטובוס?
איפה? שמה לא דואג. באיזה שלב? בדרך?
בשלב הדרך, באזור של הערבים, באזור הזה, מי שער שכם, שער חדש, ועד לכיוון הכותל המערבי, בכל בוקר יש איזושהי פגיעה אחרת באוטובוסים שנוסעים לכותל המערבי. אנשים שנוסעים כבר רגילים, אבל לא לבוא להרגל הזה. ומי שעולה להר הזיתים, בסכנת נפשות עולה. לא תחנת המשטרה שנמצאת שם, שאני יודע כמה היא מאוישת. אי אפשר להסתובב בירושלים, מה שנקרא, במצב של סכנה. ועכשיו אני אתן לך איזה סקופ, על אף שאני יודע שגם ערבים שומעים את התוכנית שלך, כי אני הייתי בתחילת השבוע במקום שנקרא בב חוטה. זה שגלת שער עריות, באיזושהי שכונה ערבית, נפגשתי עם אבו חליל, ערבי שאני, הסבא שלי היה חבר של הסבא שלו, נפגשתי לאיזשהו עניין. נכנסתי, אני שומע אריאל ברמן בב חוטה, שם בשער עריות, הוא שומע, אני אומר לו מה זה, הוא אומר, אני נהנה מהתוכנית שלו. יופי. אז יש לך גם ערבי ששומע אותנו, ולכן לא אגלה הרבה דברים, אבל מסביב להר הבית, השכונות הערביות מסביב להר הבית, הולכים ומתיישבים שם היהודים, שכונה אחרי שכונה, בית אחרי בית. אני הסתובבתי אתמול בלילה לקראת חצות עם קבוצה שמלמדים באזור של הרובע המוסלמי. א' לא פגשתי שם שום שוטר ושום חייל, וחושך מוחלט. ונכנסו לבתים שיהודים שנכנסו לגור בכל מיני מקומות. אז ממש מסביב להר הבית מתיישבים יהודים. צריך להגביר את ההתיישבות הזאת, שהרבה יהודים יישבו מסביב להר הבית. ואז יבוא היום וכולנו ניכנס בבת אחת להר הבית, מה שנקרא עם משיח צדקנו. אבל דבר שצריך להכשיר את השטח, להכשיר את המקום, להכשיר את הלבבות, ולא איזושהי קבוצה קטנה שעולה להר הבית ועושה איזושהי מאומה. ובזמן הזה גם לאחל רפואה שלמה ליהודה גליק, רפואה שלמה, לא מגיע לו מוות, ולא מגיע לו יריות, לא בצבא ולא בבטן, ושאיכול שתהיה לו רפואה שלמה ומלאה.
כן, כמובן.
וחשוב מאוד.
אין ספק שהוא מאלה שיודעים וידעו לעזור בזמן בניית בית המקדש עם כל הכלים, פעם קיבלתי ממנו הסבר די מדוקדק על כל המבנה.
יש מכון המקדש לרב אריאל שהוא מכין כבר הרבה דברים. כן. יש למשפחת אלבום שכין כבר בגדים לכהנים, ממש בגדים מסודרים, מוכנים. ברגע שיש בית המקדש מיד אפשר להיכנס. יש את הרב שלום אבינר שבישיבה של עטרת כהנים, יש כולל מיוחד של כהנים שלומדים את כל העניינים. יש כולל מי מנוחות של הרב נחמן כהנה, שגם שם אנשים לומדים את ענייני בית המקדש והכהונה.
אוקיי.
מה שנקרא מכינים כהנים ברגע הגדול.
שרק יקרה כבר בעזרת השם. הרב ישראל גליס, תודה לך.
בבקשה, יום טוב מבורך.
לנושא אחר כעת, אבי שיף כתב בחדרי חרדים איתנו, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אז מועצת גדולי התורה מתכנסת, עיקר הדיונים זה על התייצבות בחורי הישיבות.
כן, מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל מתכנסת אתמול בבית ועד הפועל בירושלים, הבניין המתולוגי, שם מגיעים כל חברי מועצת גדולי התורה להשתתף ולדון בנושא המרכזי בדיון, זה היה נושא ההתייצבות, נושא שחברי מועצת גדולי התורה חלוקים בדעתם האם להורות להתייצב או להורות שלא להתייצב. לאחר 3 שעות שגדולי ישראל ישבו ודנו בנושאים, הוחלט על כך שבימים הקרובים ימשיכו הגדולי ישראל וכן במגעים עם הצבא כדי להסדיר כמה נושאים בצניעות שבדרכי ההגעה ללשכת הגיוס וכן לגבי קיום הרעיונות עם בחורי הישיבות במקום. עוד הוחלט שם על כך שבימים הקרובים ייכנסו משלחת של גדולי אדמו"רים לבית מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן ושם ידונו האם בדרכי ההצעות של הצבא. מה שמסתמן שכל הנראה יגיעו לסוג של הסבר עם הצבא לגבי דרכי הצניעות במקום ובכך...
זאת אומרת מה, יקצו מתחם אחר לבחורי הישיבות או בזמנים אחרים?
בנושא הזה יש כמה כיוונים, יש מדובר על שעות נפרדות או מתחם מיוחד, היה גם דיבורים על כך שרבני הישיבות יוכלו להצטרף לבחורי הישיבות, בזאת שיעשו קבוצה מסודרת מטעם ישיבה מסוימת, הגיעו קבוצה של 50-100 בחורים ובכך רב מהישיבה יוכל להצטרף ובכך לשמור על גדרי הצניעות כאורות עיניו.
אז בעצם הצבא מוכן לקבל את דרישות גדולי ישראל בעצם?
זה הנקודה בדיוק, שכנראה גדולי ישראל לא מספיק מרוצים ורוצים עוד דברים, ולכן לא הוחלט אתמול בישיבת מועצת לגבי הנושא הזה, ובעצם הוחלט שידונו בימים הקרובים ומשם תצא החלטה.
ואז בעצם אמורה להתקבל החלטה האם לאפשר לבחורים להתייצב או לא, נכון?
נכון. וזה נראה, יש נכונות מצד הצבא להגיע לקראת הרבנים, זה אנחנו רואים בפגישות בימים האחרונים עם חברי כנסת חרדים על כך שהצבא כן רוצה, הצבא מבין את הצד הנפיץ פה שיכול לגרום פה בכך שהרבנים, שהיום כבר יש 2 רבנים, אדמור מירלוי ואדמור מסלונים וויז'ניץ שדורשים חסידם לא להתייצב, ובכך הצבא מבין שהנושא נפיץ והם מבינים שצריכים
להגיע להתפתח
של הבנות. עוד 2 נושאים שדנו איתם במועצת גדולי התורה, זה נושא חוק הגיור שממש בימים אלה אושר בוועדת החוקה.
ומה הוחלט על מגילת יוחסין?
שם הוחלט על אדמור בל זילה את הנושא ששם הוא יעלה שבמידה והוחלט על קיום החוק הזה ושזה יובר בכנסת ויופעל ספר יוחסים לציבור החרדי וגם לדתי, אבל תודה שזה יהיה מסודר בנושא הזה שלא יהיה בעיות. והנושא האחרון זה נושא השבת, נושא חילולי שבת שהיה בתל אביב ובעוד מספר מקומות. גדולי ישראל אמרו, החליטו שהנציגים יונחו לפעול למנוע את רמיסת השבת בתל אביב בכל דרך.
טוב, אז אנחנו צריכים עדיין לחכות להחלטות הסופיות של המועצת. לדיווח הזה בינתיים תודה לך אבי שיף.
תודה רבה.
לסיום אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין חור אוריאל נזרי, בוקר טוב.
בוקר אור.
לצערי נותר לנו 1.5 דקות, דבר איתנו על המקרה המשטרתי האחרון.
כן.
האלימות בתחנת המשטרה.
כן, מה ש... בחור צעיר מגיע לאחר שהוא נעצר בזירה שבה התקיימה איזושהי הפגנה או איזושהי עצרת לזכרה של התינוקת שנהרגה בפיגוע. פיגוע דריסה בשכונת רמת אשכול בירושלים. למעשה הוא נכנס, עומד על הרגליים לתחנת המשטרה ויוצא משם באמבולנס.
ומה הוא מספר?
מה הוא מספר? למעשה הוא קש שם באופן קשה מאחר הוא לא רצה שיבצעו עליו חיפוש בנוכחות של שוטרות. הוא מוצא את עצמו מוכה והראש שלו מוטח לקיר.
כעת מה מצבו?
כעת מצבו בסדר, הוא שוחרר מבית החולים.
והמשטרה מה מגיבה?
המשטרה מצדה אומרת שהיא תבחן את העניין.
ואתם מתכוונים להגיש תביעה, אני מקווה.
אנחנו מתכוונים להגיש גם תביעה אזרחית וגם תביעה ותלונה במחש. כשבעצם אפשר לראות את עוזת היד של המשטרה בהתנהלות הזאת לא פעם
זהו, הבעיה הגדולה שזה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על התנהגות כזו. אנחנו מקווים שאתם תפעלו, ואם יהיו התפתחויות אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה. עורך דין חור אוריאל נזרי מארגון חוננו שמסייע במקרים דומים, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
סיימנו את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר שערכה, לנתי חדד שהפיק אותנו, למוטי קופפר שהיה טכנאי. תודה רבה גם לכם על ההזנה. שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. שלום. כל חי תמיד איתי.